אנחנו נלמד על לידת יוסף. אז אנחנו בפרק למד, פסוקים כ"ב עד כ"ד. ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה. ותהר ותלד בן ותומר, אסף אלוהים את חרפתי. ותקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם לי בן אחר. ואנחנו רוצים לשאול כמה שאלות. ראשית, על פסוק כ"ב, כתוב ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים. ולכאורה זה איתור, כי אם הקדוש ברוך הוא שמע אליה, ברור שהוא זכר אותה. אז מספיק היה להגיד וישמע אלוהים אל רחל ויפתח את רחמה. דבר נוסף, מה זה ויזכור אלוהים את רחל? וכי עד עכשיו הקדוש ברוך הוא שכח אותה? ויפתח את רחמה. אנחנו רוצים לטעון שגם המילים האלה מיותרות. כי אם כל השנים היא לא ילדה, ועכשיו כתוב ותהר ותלד בן, אז כבר ברור שהקדוש ברוך הוא פתח את רחמה. ואז היא יולדת בן, ואומרת אסף אלוהים את חרפתי. ואנחנו רוצים להבין לאיזו חרפה היא מתכוונת. האם היא מתכוונת לחרפה של העקרות? אם כן, אז למה זאת חרפתה? כי לכאורה היא לא אשמה, מה היא אשמה שהיא עקרה? ואחר שהיא אומרת, אסף אלוהים את חרפתי, היא לא קוראת את שמו אסף, כמו שהיינו מצפים, אלא היא קוראת את שמו יוסף, למור יוסף השם לי בן אחר. אז מדוע היא לא קראה לו אסף? וגם, למה כתוב ותקרא את שמו יוסף למור, ולא ותומר? ותקרא את שמו יוסף ותומר, יוסף השם לי בן אחר. מה זה למור? בדרך כלל בתורה, למור זה לומר הלאה, לומר למישהו אחר. לכן תמיד כתוב, וידבר השם אל משה למור, כי משה צריך לומר את דברי השם לעם ישראל. אבל למי צריך עכשיו לומר, יוסף השם לי בן אחר? היא לכאורה אומרת את זה לעצמה. ושאלה אחרונה, מדוע היא מוסיפה את המילה אחר, והיא לא אומרת רק יוסף השם לי בן, מה מוסיפה המילה אחר? אז צריך להבין ככה, כשכתוב ויזכור אלוהים את רחל, צריך להבין שתמיד הקדוש ברוך הוא זוכר את בריאותיו, הקדוש ברוך הוא לא שוכח, כי אין שכחה תחת כיסא כבודיך. לכן כשכתוב ויזכור אלוהים את רחל, צריך להבין שהכוונה היא שהעולם כבר הגיע למדרגה, למקום כזה, שהוא כבר מסוגל להיפגש עם רחל. זאת הכוונה ויזכור אלוהים את רחל, זאת אומרת הבשלות של המציאות להיפגש עם כוחה של רחל, זה נקרא שהקדוש ברוך הוא זוכר את רחל. והתוכן של רחל, כמו שהסברנו, זה הכוח המקבץ והמאחד שעושה את כל ישראל גוף אחד, ישות אחת, ובאישיותה של רחל מונחת כל שאיפת העתיד של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אחדות גמורה בין הקודש ובין החול, בין גוף ונשמה, וכל החיים על כל מרחביהם, כל היופי וכל הפאר וכל ההדר וכל החומריות וכל ראיית הצון, כל זה כבר מלא קדושה, כל זה כבר מביע את שם השם. אז להיפגש עם הכוח הזה של רחל, זה למעשה להיפגש עם התוכן שבלעדיו אין משמעות לעולם. בלי רחל העולם הוא אוסף של פרטים שאין ביניהם קשר, שלא מתגלה דרכם המטרה האחת. ולכן העולם היה צריך לעבור כברת דרך כל כך ארוכה, עד ויזכור אלוקים את רחל, זאת אומרת שהמציאות כבר זכורה לפניו, הכוונה שהיא כבר ראויה להופיע את פרי בטנה של רחל, והכוח של רחל עכשיו מופיע ויוצא לפועל בדמותו של יוסף, שהוא אמרנו השפיט של הבניין, שהוא הלב של כל הבניין שנבנה עד עכשיו, ולכן רבי סעדיה גאון מוסיף, שהמילים ויזכור אלוהים את רחל הם מבטאות את הצלת העולם. זאת אומרת שבלי יוסף העולם לא היה יכול להתקדם. אם עכשיו יוסף לא היה נולד, העולם היה בסכנה. לכן אומר רבי סעדיה גאון, ויזכור אלוהים את רחל, זה בא להגיד לנו שבלידת יוסף העולם ניצל מסכנה. בואו נקרא את זה בבקשה במקור אחד. ביחס להצלת העולם ממצב המציק להם, קוראים את זה זכירה, כאומרם, ויזכור אלוהים את נוח, ויזכור אלוהים את רחל, וכל הדומה לכך. כמו שכתוב לפני המבול, ויזכור אלוהים את נוח, ואנחנו יודעים שכל ההצלה של נוח היא בעצם ההצלה של העולם, כי אם נוח לא היה ניצל, אז לא הייתה המשכיות למין האנושי, ולכן ויזכור אלוהים את נוח, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא אפשר לעולם להיות ניצל, לצאת מסכנה של החדה. ואותו הדבר אומר רבי סעדיה גאון, כשכתוב ויזכור אלוהים את רחל, זה בא להגיד לנו שהעולם היה בסכנה כל עוד יוסף לא נולד. והמשמעות של הדבר היא שהתוכן של חיי רחל שהוא בא לידי ביטוי ביוסף, אם זה לא יופיע בעולם, זאת אומרת שהעיקר חסר מן הספר, העולם נעדר את תוכנו, את נשמתו, ואז העולם לא יכול להתקיים בלי יוסף. זאת אומרת שהעולם שאחרי לידת יוסף, זה עולם אחר לגמרי מהעולם שלפני הולדתו. כי ברגע שיוסף נולד, זאת אומרת שהעולם כבר נפגש עם הנשמה שלו, עם המגמה העתידית שלו. וזה אומר שכאשר העולם נפגש עם יוסף, מתנפצות ומתמוססות כל התפיסות האנוכיות, הפירודיות והשטחיות. בעצם המפגש עם יוסף יש ניצחון על כל המחשקים וכל הטעויות וכל הנפילות של העולם הזה. למה? כי יוסף מגלם את המבט הכללי שרואה בגדול, שרואה מהלך, שרואה מגמה לכל הפרטים, והמגמה הזאת חיה בו והיא מאירה בו בכל חלקי אישיותו. כל אישיותו אומרת שם השם. כשיוסף נזרק למצרים בתוך ארץ הזימה והתומעה, בלי משפחה, בלי בית כנסת, בלי מניין, בלי תפילין, בלי שום קדושה, כתוב על יוסף ויהי השם את יוסף. יוסף זה כבר מציאות שחיה את שם השם בשלמות, שכל הסביבה החיצונית וכל התומעה שמסביב לא משפיעה עליו כהוא זה. הוא נושא בתוכו את מדרגת תיקון עולם, וכשהעולם עומד מול יוסף, הוא מתנקה מכל השטחיות שלו, מכל התפיסה החלקית והפרטית. ולכן, ויזכור אלוקים את רחל, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא פונה אל המציאות החסרה ומאפשר לה את המפגש עם התוכן הרחלי שבו, עם התוכן הכללי והאחדותי, וכך למעשה המציאות נשלמת, מגיעה לאיזשהו רף של שלמות והיא נושעת מכיליון. לכן כתוב במדרש, תסתכלו במקור 2, ויזכור אלוהים את רחל, זוכרני השם ברצון עמך, פוקדני בישועתך. כשחזל רוצים להסביר לנו את הפסוק, ויזכור אלוהים את רחל, הם מביאים לנו משפט מתוך התפילה של דוד המלך לקדוש ברוך הוא. שדוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, זוכרני השם, למה? לא מצידי, אלא ברצון עמך. כי מלכות דוד זה רצון עמוק בעם ישראל. פוקדני בישועתך, למה אני רוצה שתפקוד אותי בישועתך, כדי שישועתך תופיע בעולם. זאת אומרת, דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא שמירה והצלה כל זה בכלל לא מאיזשהו צד פרטי שלו, אלא ברצון עמך, בישועתך. כל מה שדוד המלך מתפלל להשם על עצמו, זה באמת לא על עצמו, אלא על, זה, על ישועת עם ישראל, על ישועת העולם כולו. וחז"ל אומרים, זה ויזכור אלוהים את רחל. הזכירה האלוקית זה הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל המציאות החסרה, כדי להושיע אותה מכיליון, כדי לאפשר את הופעתו השלמה של עם ישראל. לכן יש פה כפילות, ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים. אז כפי שהסברנו, השם אלוקים הוא מבטא את הדין האלוקי, את זה שיש סדר חוקי וטבעי למציאות. כמו שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. למה אנחנו אומרים את זה? כפי שהסברנו, שם השם, שם הוויה, הוא מבטא את התוכן של העולם שחורז את כל כולו, כבודו מלא עולם. בשם הוויה זה התוכן שחורז את כל הזמנים, היה, הווה ויהיה. שם הוויה מבטא את האמת של כל העולם שהיא חיה וקיימת בו תמיד בכולו. ואילו אלוהים מבטא את הדין, את מה שמתרחש בעולם, איך העולם מתנהל על פי חוקי טבע, על פי התנהלות היסטורית. ועם ישראל בא ומכריז, השם הוא האלוקים, הכוונה שכל מה שמחולל את אלוקים זה שם הוויה. מה פירוש? כל מה שמחולל את האירועים ואת סדרי הטבע וחוקי אם ואת כל ההתנהלות הטבעית של המציאות, מה שמחולל את כל זה, זה התוכן הפנימי. אז כאשר כתוב פעמיים, ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוקים, כל מה שהקדוש הוא זוכר עכשיו וכל מה שהוא שומע, זה מצד שכבר על פי דין, העולם הגיע ליכולת להכיל בתוכו את כוחה של רחל. בשלב הזה של בניין בית ישראל, להולדת יוסף היא על פי דין. היא מצד קיום העולם, כי ללא בני רחל העולם לא יוכל להתקדם אל יהודו. אם אתם זוכרות, כבר הזכרנו את זה, כשרחל אמרה דנני אלוהים, אז הסברנו שהיא קיבלה את הדין האלוקי שהיא לא יולדת בנים. למה? כי הבינה שיש פה דין, שיש פה חוק, שיש פה תוכנית אלוקית, והדברים לא קורים סתם. זה לא סתם שהיא עדיין לא יולדת, כי היא מבינה שהעולם צריך להיות בשל כדי להופיע את פרי בטנה. ואז כתוב, וישמע אליה אלוקים, ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוקים. אז כמו שהסברנו בקשר ללאה, כשכתוב שהקדוש ברוך הוא שומע, אף על פי שלא כתוב שהתפללה, הכוונה שהקול הפנימי, התפילה לא מתחילה מהשפתיים, הסברנו. התפילה מתחילה מהקול הפנימי, והקול הפנימי של רחל הוא משתוקק ללדת בנים, ולזה הקדוש ברוך הוא שומע, וישמע אליה אלוקים. זאת אומרת שההשתוקקות של רחל ללדת בנים, הקול הפנימי, התפילה הפנימית שלה, מכוונת לגמרי אל הדין האלוקי, אל זה שעכשיו העולם חייב את יוסף, חייב את, להיפגש עם הבנים שלה, וזה כבר לא סובל עוד דיחוי. משל, למה הדבר דומה? לעובר בבטן אמו, שכבר הושלמו כל עבריו, והוא כבר בשל לצאת לאוויר העולם. אז הוא חייב עכשיו לצאת. ואם הוא לא יצא מרחם אמו, כל שנייה שהוא נשאר ברחם אמו, הוא בסכנה. ולכן עכשיו הגיע הרגע של הלידה. עכשיו הגיע הרגע שיוסף חייב להיוולד, ואם הוא לא ייוולד, אז העולם כולו בסכנה. זה התוכן של ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוקים. עכשיו זה הרגע, עכשיו זו השעה שעל פי דין רחל חייבת ללדת. ואז כתוב, ויפתח השם את רחמה. אם כתוב ויפתח השם את רחמה, זאת אומרת שעד עכשיו רחמה היה רחם סגור, ובדרך הטבע היא הייתה מנועה מללדת, היא באמת פיזיולוגית לא יכלה ללדת. אבל אם אתם זוכרות, גם הלאה, אף על פי שלאה הרתה מיד אחרי נישואיה ליעקב, גם שם כתוב וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. זאת אומרת שגם לאה נולדה הכרה, והשם פתח את רחמה מיד כשהיא נישאה ליעקב, אבל גם היא נולדה עם רחם סגור. ואנחנו יודעים שחזל אומרים שגם שרה וגם רבקה נולדו הכרות. אז אנחנו רואים שזה מאוד מאוד חשוב לתורה להדגיש את העקרות של האימהות, את זה שהתורה לא כותבת רק ותער ותלד, אלא גם חשוב לה להגיד, בואי נה, הרחם של רחל היה רחם סגור, הרחם של לאה היה רחם סגור. למה? כי אני פתחתי אותו. ויפתח השם את רחמה. זה לא שינוי טבעי, קוסמטי, אלא זה מהפכת עולם. שהקדוש ברוך הוא פותח את רחמן של האימהות. למה כל כך חשוב לתורה להדגיש את זה? כי התורה באה ללמד אותנו שכל התהליך של יצירת עם ישראל הוא אלוקי. הוא לא מונע מחוקי טבע, מתהליכים טבעיים, אלא יד השם עושה אותנו. וזה אומר שעם ישראל הוא עם אלוקי, שהוא מתנשא מעל חוקי הטבע, ואין מזל לישראל, אומרים חז"ל, כי ההתנהלות של עם ישראל היא לא על פי ההיגיון האנושי, על פי המוסכמות החברתיות. עם ישראל הוא יצירה אלוקית, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, ולכן כל החיים שלנו מתנהלים על פי על פי האל-טבעיות, על פי ההיגיון שהוא מעל הטבע. כי המהות של עם ישראל מראשית יצירתו היא מהות אלוקית, אל-טבעית, נצחית. ואז כשרחל יולדת, אז היא אומרת, אסף השם את חרפתי. אז היינו חושבים באופן פשוט שמהי החרפה של רחל? שהיא לא ילדה, אישה שלא יולדת, אז היא נושאת על גבה חרפה. אבל רש"י אומר משהו הרבה יותר עמוק. רש"י אומר במקור 3, חרפתי שהייתי לחרפה שאני אקרה, והיו אומרים עליי שאעלה לחלקו של עשיו הרשע. זאת אומרת, רש"י אומר שהחרפה זה לא רק שאני אקרה, אלא זה בעיקר מה היו אומרים עליי כשהייתי אקרה. ומה היו אומרים עליי? שאני לא שייכת ליעקב, שאני לא שייכת לבניין עם ישראל, שאעלה לחלקו של עשיו הרשע. איך העולם פירש את ההכרות שלי? שאני מחוץ לתמונה, שאני לא שייכת לעם ישראל. העולם הלך שבי אחרי המבט החיצוני, אבל האמת היא בדיוק הפוכה. למה הייתי עקרה ולא ילדתי עד עכשיו? בגלל שיוסף הוא חוד החנית של כל הבניין של עם ישראל. אבל וכדי שתהיה חנית, כדי שיהיה את חוד החנית, צריכה קודם כל להתייסד החנית. קודם כל צריך את ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד ואשר, יששכר וזבולון, ורק אז אפשר לדבר על הופעת יוסף, שזה הזריקה של הנשמה של כל הבניין בבניין עצמו. אז החרפה היא המבט השטחי, החיצוני, לפרש את המציאות בעיניים שטחיות, בעיניים טרוטות, ולחשוב שמה שלא ילדתי זה בגלל שאני לא שייכת לבניין. אבל ההפך הוא הנכון. ובאמת אנחנו לומדים מפה שהחרפה הכי גדולה זה לחיות את החיים ברובד השטחי, המעשי והחיצוני שלהם, ולא מצד התוכן הפנימי. ויוסף באישיותו הוא האנטיתזה של החרפה. כשאנחנו נפגשים עם יוסף, אנחנו נפגשים עם צד חיצוני שהוא כל כולו ביטוי לצד הפנימי. אז בעצם המפגש שלנו עם יוסף נאסף את החרפה של העולם. העולם מפסיק להתנהל על פי המבט השטחי. ברגע שיוסף נולד, הוא מסיר קודם כל את חרפת אמו. זאת אומרת, כשהוא נולד, פתאום העולם מבין שכל ההכרות של רחל היא לא חיסרון שמעיד על אי שייכותה לבית יעקב, אלא בדיוק ההפך. ההכרות שלה מבטאת את זה שיוסף הוא לב הבניין, שהיא עקרת הבית, ודווקא בגלל זה המציאות הייתה צריכה לעבור תהליכים שלמים כדי להבשיל ולהיות ראויה להופעת פריה, להופעת פרי בטנה של רחל. אבל מעבר להסרת החרפה של אמו, בלידת יוסף העולם מסיר את חרפתו, העולם נגאל מהמבט השטחי, החלקי, העכשווי, בגלל שהוא נפגש עם נשמתו הכללית של יוסף, שהיא מאירה את כל העולם, את כל המציאות באור חדש, במבט חדש לגמרי. לכן, כשיוסף נולד, רחל קוראת לבנה יוסף, ואומרת, יוסף השם לי בן אחר. מה זה אחר? שונה מקודמו, שהוא לא יהיה דומה ליוסף. הקדוש ברוך הוא עכשיו נתן לי את יוסף, אבל אני קוראת לו את שמו על שם הבן שעתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף לי, והוא יהיה אחר, הוא יהיה שונה מיוסף. אז אנחנו רואים שני דברים, שכשנולד יוסף, אז רחל ידעה ברוח קודשה שני דברים. א', שיוולד לבן נוסף, ב', שהוא יהיה אחר. בואו נקרא את זה בבקשה בדברי חז"ל, מקור 4. ואמר רבי יהודה בן פזי, בשם דבית רבי ינאי, אמנו רחל מנביאות הראשונות הייתה. היא הייתה נביאה, היא ידעה מה הולך לקרות. אמרה, עוד אחר יהיה ממני, עד אהוד הכתיב, יוסף השם לי בן אחר. בנים אחרים לא אמרה, אלא עוד אחר יהיה ממני. זאת אומרת שרחל ידעה שיוולד לה עוד בן אחד. מה עוד היא ידעה? שהוא יהיה אחר, שהוא יהיה שונה מיוסף. במה הוא יהיה שונה מיוסף? בואו נסתכל במקור 5. אחר, אומרים חז"ל, לגלות. אמר רבי יהודה בן רבי סימון, לא למקום שגלו עשרת השבטים, גלה שבט יהודה ובנימין. זאת אומרת, שבנימין, שהוא ייוולד אחרי יוסף, הוא יהיה אחר מאיזו בחינה, שהוא לא יגלה יחד עם עשרת השבטים. הבנים של יוסף, אפרים ומנשה, הם גלו עם עשרת השבטים, אבל בנימין לא גלה עם עשרת השבטים, כי הוא תמיד נשאר מחובר לשבט יהודה. לא למקום שגלו עשרת השבטים, גלה שבט יהודה ובנימין. זאת אומרת שבנימין הוא יהיה אחר, לא יהיה דומה ליוסף במה? שהוא לא יצא לגלות יחד עם ישראל, אלא יצמד לשבט יהודה. ועוד אומרים חז"ל, בין אחר למחלוקת. מה הכוונה למחלוקת? להתפלגות של השבטים. אמר רבי פנחס, מתפילתה של רחל שהיא אמרה יוסף השם לי בן אחר, לא חלק שבט יהודה ובנימין עם עשרת השבטים. זאת אומרת, בימי רחבעם המלך, כשמלכות ישראל נחלקה לשני חלקים, מלכות ישראל ומלכות יהודה, גם אז בנימין נשאר יחד עם יהודה, והוא לא הצטרף לשאר שבטי ישראל. למרות שלבנימין הייתה לכאורה סיבה טובה להחלק מיהודה. למה? כי שאול המלך שהיה מבנימין הוא הודח ממלכותו לטובת דוד המלך שהוא משבט יהודה. אז לכאורה היינו מצפים שיהיה תמיד איזשהו מתח בין בנימין ובין יהודה, שבנימין תמיד ירגיש ששבט יהודה לקח לו את המלכות משאול, העביר אותה לדוד, אבל בנימין היה מעל המחלוקת הזאת, מעל החשבונות האלה, והוא נצמד לשבט יהודה. זאת אומרת שבנימין יהיה אחר במובן זה שהוא יהיה מעל המחלוקות. גם בנימין יהיה שלם כמו יוסף, אבל בנימין יש בו ערך מוסף, שהוא מעל המחלוקת. גם יוסף, גם בנימין, הם מגלמים באישיותם את מדרגת רחל, שהיא מדרגת המציאות כפי שתהיה לעתיד לבוא. אבל לבנימין יש ערך מוסף, כי יוסף, עם כל מעלתו, עדיין הוא צריך להתמודד בתוך העולם הזה, עם האחים שלו, עם השנאה של האחים שלו, עם המצריות, וכשהם יורדים למצרים הוא עדיין צריך להתנכר להם, וכביכול להתנסה מעליהם. עדיין בחיי יוסף יש את המתח, יש את המחלוקת שבין האחים, שמחדד את ההבדל בין בני לאה ובני רחל. אבל אצל בנימין כל המחלוקת הזאת, כל המתח הזה כבר נעלם לגמרי, כי בנימין זה כבר מציאות הרבה יותר גדולה, הרבה יותר שלמה, ולכן בית המקדש, שהוא מבטא את החיבור של כל הכוחות אל שער השמיים, שכל הכוחות מופיעים באחדות ובהרמוניה מוחלטת, מקום בית המקדש הוא דווקא בין כתפיו שכן, דווקא ברובו נמצא בנחלת שבט בנימין. אז זה בן אחר, בן אחר זה מעל המחלוקת. אבל מה אנחנו רואים? שרחל קוראת ליוסף שם שהוא בכלל לא על שמו. יוסף בכלל לא נקרא על שמו, על איזושהי תכונה בו, על איזשהו אירוע שקרה עם לידתו, כמו בשאר השבטים, אלא הוא בכלל נקרא על שם אחיו, על שם יוסף השם לי בן אחר. וגם הדבר הזה מבטא בדיוק את תמצית אישיותו של יוסף. יוסף אין לו מעצמו כלום. הוא לא עוד גוון בעם ישראל, הוא לא עוד חלק, הוא לא נקרא על שם תכונה מסוימת, על איזשהו אירוע שקרה. הוא נקרא על שם העתיד השלם, הוא לא נקרא על שמו. זאת אומרת שיוסף הוא לא עוד חלק, לא עוד פרט, אלא הוא הכלל שמחיה את כל הבניין. הוא נשמת הבניין, שבכלל לא מתחילה ממנו, אלא ממנו, מהקדוש ברוך הוא. יש פה מהות חיים כללית שהיא לא ניתנת להגדרה ולנימוק על שם איזושהי תכונה או אירוע חלקי שקרה. אז זה שהוא לא נקרא על שמו, זה מבטא את זה שיש בו מהות חיים כללית. אין לו מעצמו כלום. יוסף הוא לא עוד גוון, הוא לא עוד מהות חיים חלקית, אלא הוא נשמת הכל, הוא הכלל שמחיה את הכל. ולכן כתוב, ותקרא את שמו יוסף למור. לא כתוב ותקרא את שמו יוסף ותומר, יוסף השם לי בן אחר, אלא במה שהיא קוראת לו יוסף, היא למעשה מבטאת אמת שצריכה להיאמר עוד ועוד, תמיד, לאורך כל ההיסטוריה, היא צריכה להיאמר ולהישמע בעולם לדורי דורות. מהי האמת הזאת שצריכה להיאמר? שאין לנו מצד עצמנו שום ערך פרטי חלקי. ליוסף אין שום מהות פרטית חלקית. הוא נקרא על שם החזון העתידי, על שם יוסף השם לי בן אחר. וגם אנחנו צריכים לומר את זה לעצמנו, שבאמת לכל החיים בעולם הזה אין שום ערך פרטי, שום ערך חלקי, וכל הערך של החיים שלנו זה בהיותם מכוונים להופעת האידאה האלוקית, להופעת שם השם, שהכל ברא לכבודו. אז עכשיו צריך להבין שכשנולד יוסף, למעשה התרחשה פה הלידה של הגוף הלאומי השלם. העובר, אם אפשר להשוות את זה, שהעובר כבר נשלמו איבריו לגמרי, והוא כבר שלם וראוי שתזרק בו נשמתו, והולדת יוסף בעצם מפגישה אותנו עם העובר הזה, שנקרא בית ישראל, שהוא הושלם, נשלמו איבריו, נולד יוסף, ננפחה בו נשמתו, נזרקה בו נשמת הכלל, ועכשיו הגיע השלב של הלידה. עכשיו הגיע השלב שיעקב צריך לצאת מהרחם של לבן, מבית לבן. בית לבן זה היה הרחם שגיבש את בניין בית ישראל, אבל ברגע שנולד יוסף, הבניין הזה כבר הושלם, ולכן הגיעה השעה של הלידה שיעקב אבינו צריך לצאת מבית לבן. ובאמת בפסוקים הבאים, תסתכלו בבקשה בפסוק כ"ה, כתוב ככה: ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אותך בהן ואליך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. וגם על הפסוקים האלה אנחנו נשאל כמה שאלות. דבר ראשון, תמיד אנחנו שואלים, למה כתוב ויהי? מה היה חסר אילו היה כתוב? כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואליך, מה מלמדת אותנו המילה ויהי? דבר שני, מדוע לא די היה לומר, ויהי כאשר ילדה רחל, ויאמר יעקב אל לבן? למה כתוב את יוסף? הרי אנחנו יודעים את מי ילדה רחל. ואז יעקב אומר ללבן, שלחני ואלך. מה מוסיפה הכפילות פה? מדוע לא די היה לומר, שלחני אל מקומי ולארצי? מה מוסיפה המילה ואלך? אל מקומי ולארצי זו גם כפילות. מדוע לא די לומר, שלחני ואלך אל ארצי או אל מקומי? ואז בפסוק כ"ו, יעקב אבינו מבקש מלבן, תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אותך בהן ואליך. מדוע הוא צריך לבקש את הנשים ואת הילדים? הרי הוא עבד תמורתן 14 שנה, 7 שנים ברחל, 7 שנים בלאה. נגמרו 14 שנה, מה הוא מבקש את נשי ואת ילדי? הם שלו, הוא קנה אותם בעבודתו אשר עבדתי אותך בהן. ושוב הוא אומר ואליך. מה מוסיף התיאור הכפול הזה של ואליך? ואז הוא אומר, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. מה מוסיפות המילים האלה? מדוע לא די מה שהוא אמר כבר קודם, אשר עבדתי אותך בהם? אז ככה, המפרשים שואלים, מדוע באמת דווקא עכשיו יעקב מחליט שהוא רוצה לצאת מבית לבן? אז יש מפרשים שאומרים, כי עכשיו הגיעו 14 השנים שבהם הוא עבד אצל לבן לסיומם. בדיוק עכשיו נגמרו 14 השנה. לפי הפירוש הזה, היינו מצפים שהתורה תכתוב, ויהי מקץ 14 שנה, ויאמר יעקב ללבן, שלחני ואליך. אבל לא כתוב ויהי מקץ 14 שנה. זאת אומרת שהעניין פה זה לא ש14 השנה הגיעו לסיומן. ויש עוד כיוון במפרשים שאומרים, למה דווקא עכשיו יעקב מחליט לצאת מבית לבן? כי כל עוד שרחל לא ילדה, אז לבן היה מבקש להשאיר את רחל אצלו. למה? כאילו יעקב היה בא ואומר ללבן, עכשיו אני רוצה ללכת. אז לבן היה אומר, תקשיב, רחל אשתך ממילא לא ילדה לך בנים, אתה לא רואה ממנה פרי, אין לך ממנה תועלת, ואתה עתיד לשנוא אותה ולגרש אותה בשביל זה, אז כבר תשאיר אותה אצלי. אז בגלל זה, לפי המפרשים האלה, בגלל זה יעקב לא ביקש מלבן לצאת לפני שרחל ילדה. אבל אחרי שהיא ילדה, לבן לא יכול להגיד את זה. לפי הכיוון הפרשני הזה, די היה לתורה לומר, ויהי כאשר ילדה רחל, ויאמר יעקב אל לבן. אבל התורה מוסיפה, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף. זאת אומרת, העניין הוא, זה לא שרחל סוף סוף ילדה, ולבן לא יכול לטעון שהוא יגרש אותה ויסנה אותה, ולכן הוא יבקש להשאיר אותה אצלו. אלא העניין פה זה לא שרחל ילדה, אלא שהיא ילדה את יוסף. זאת אומרת שיש קשר מהותי בין הולדת יוסף לרצון של יעקב לצאת עכשיו מלבן. ולכן אומרים חז"ל, תסתכלו בבקשה במקור 6. בא מינה רבי חלבו מרבי שמואל בר נחמני. שאל רבי חלבו את רבי שמואל בר נחמני. כתיב, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, מה ישנה כי התייליד יוסף? שואלים חז"ל, מה השתנה במציאות שסוף סוף נולד יוסף? אמר לו, סליחה, מה השתנה במציאות שסוף סוף יעקב מחליט לצאת מבית לבן? מה התחדש במציאות עם לידת יוסף? עונים חז"ל, אמר לה, ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשיו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף, שנאמר בספר עובדיה, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהן ואכלום. זאת אומרת, שהכוח שמסוגל לחלות את הרשעות של עשיו, זה דווקא בית יוסף, דווקא יוסף. כל עוד שלא נולד יוסף, יעקב אבינו יודע שאין לו את הכוח לעמוד מול עשיו ולאפס, מלשון אפס, ולאפס את רשעתו, ולהמס את צנעתו. אבל ברגע שיוסף נולד, זהו זה. הושלם הבניין, ולכן יש לנו את הכוח לצאת לדרך ולפגוש את עשיו בלי לפחד מהמפגש איתו, כי יש לנו תשובת משקל. זאת אומרת שלא סתם כתוב ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף. אם לדת יוסף נולדה הוויה חדשה במציאות, ויהי זה לשון הוויה חדשה, כמו שלמדנו שכך אומר האלשיך הקדוש. נולדה פה מדרגת חיים חדשה שהיא מסוגלת לאפס את כל הרשעה של האסביות. והמדרגה החדשה הזאת זה יוסף. למה יוסף מסוגל למוסס את הרשעות האסבית? כי למעשה לאסב וליוסף יש מכנה משותף. אסב הוא לא איש פרטי. יש לו כוח ממשלה על כל העולם כולו. ככה חז"ל אומרים שמלכות אדום מכתבת שררה בעולם יותר מכל העמים האחרים. זאת אומרת שלמלכות אדום, לעשיו, יש כוח לשלוט על כל העולם מקצהו עד קצהו, אבל איזה שלטון? שלטון חומרי, שימושי, מעשי. זאת אומרת, הוא יודע לארגן את העולם ולסדר אותו מבחינה חומרית שימושית. לכן חז"ל אומרים שהרומאים, מה הם עשו? הם תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. מה זה? מה זה שווקים? שווקים זה חיי מסחר, שאלו יהיו סוחרים עם אלו. הקצה של העולם סוחר עם הקצה של העולם. תקנו גשרים. מה זה גשר? גשר זה תחבורה, אמצעי תחבורה, שאתה יכול לנסוע מקצה אל קצה, ואז לפתח קשרי חוץ, קשרי כלכלה. תקנו מרחצאות, זה כל הפיתוח של האסתטיקה, ההיגיינה, הרפואה, המדע. זה הכוח של השלטון של עשיו. זאת אומרת שעשיו יש לו חפץ בפיתוח אדיר של כל כוחות החיים עד אין סוף, להוסיף עוד פיתוח, עוד בניין, עוד הרחבה, פיתוח של כל כוחות החיים עד אין סוף בקנה מידה עולמי. זו גם שאיפתו של יוסף. שאיפתו של יוסף היא לפתח את כל כוחות החיים. אנחנו רואים שהתורה מציינת את כוח יופיו, ויוסף היה יפה תואר ויפה מראה, ועל יוסף כתוב בכור שורו הדר לו. ליוסף מאוד מאוד חשוב שהחיים יופיעו בהדרם, בשכלולם, בפיתוחם. הוא יודע להעמיד כלכלה של עולם שלם, הוא מנהל את כל הכלכלה של מצרים, ועל ידי זה כל העולם כולו ניזון. זאת אומרת שגם ליוסף יש את התכונה הזאת של פיתוח כל כוחות החיים עד אינסוף על כל מרחביהם, בשיא יופיים, בשיא פערם, בשיא שכלולם. אבל יחי ההבדל הקטן. אצל יוסף, כל פיתוח כוחות החיים הוא מלא קדושה. הוא מלא שם השם, יוסף עוסק בפיתוח הכלכלה במצרים, וכתוב עליו, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי איש משכיל. כל פיתוח החיים שלו זה ביטוי לקודש, זה הארת הנשמה גם דרך הכלכלה, גם דרך היופי, גם דרך המלכות. אז כשהפיתוח השלם הזה של החיים, במלוא תוכנו הנשמתי, כשהוא עומד מול עשיו, לפתע עשיו מצטייר ברקניותו. אצלו הכל זה עולם של חושך. כל פיתוח, כל כוחות החיים, זה הכל טכני, זה הכל עקר, הכל יבש מתוכן. כשמעמידים את יוסף מול עשיו, אתה רואה את הפער. אתה רואה מה זה עולם שלם על כל כוחותיו שהוא ביטוי לנשמה, מול עולם שלם על כל כוחותיו שהוא ביטוי לאגואיזם. יוסף זה יעשו כולם אגודה אחת, כל הכוחות מאוגדים לעשות רצונך בלבב שלם. ואצל עשיו יעשו כולם אגודה אחת לעשות כרצון איש ואיש. הכל זה כדי לשרת את המאוויים של הפרט, לספק לו את אהבותיו, חשקיו, ושיהיה לו את כל מה שרק הוא חולם עליו. אז ברגע שמציבים את יוסף, שזה עולם מלא אור בכל מרחב החיים, מול העולם של כל מרחב החיים של עשיו, אז עשיו נשרף. עשיו מתגלה ברקניותו, בנביבותו. ויש לנו מקור נפלא להבין את הרעיון הזה ביתר הבלטה. יש מדרש בחזל על מרדכי והמן. שהמפגש של המן עם מרדכי למעשה חיסל אותו. בואו נקרא את זה במקור 7. רבי לוי אמר, היא שעמדה להם בימי המן, מי זו היא? מצוות העומר. מצוות העומר הצילה את עם ישראל מקליה בימי המן. ועכשיו חזל מספרים לנו ככה, כיוון שראה מרדכי את המן בא כנגדו, בא לקראתו, והסוס בידו, אז מרדכי חשב שהמן בא להרוג אותו. הוא לא ידע שהמן קיבל מצווה מאחשוורוש להרכיב את מרדכי על הסוס, אז מרדכי חשב שהמן בא להרוג אותו. אמר מרדכי, דומה אני שאין רשע זה בא אלא לאורגני, נדמה לי שהוא בא להרוג אותי. והבן תלמיד אביית וינטניאן כמוי, והתלמידים שלו ישבו לשנות, ישבו ללמוד איתו תורה לפניו. אמר להם מרדכי לתלמידיו, עמדו וברחו, שמה תיקבו בגיחלתי, אני לא רוצה שתארגו איתי, אז לפחות אתם תמלטו על נפשכם. אמרו לו התלמידים שלו, בן לקטול, בן לחיי, אנן אימך ולא נשבקך. זאת אומרת, בין לחיים, בין למוות, אנחנו איתך, לא עוזבים אותך. מה עשה מרדכי? נתעטף בתליתו ועמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. ותלמידיו ית וינטניאן ותלמידיו המשיכו לעסוק בתורה. אמר להם המן, המן התחיל להתעניין, במה אתם עוסקים? אמרו לו, במצוות העומר שהיו ישראל מקריבים במקדש ביום הזה, זה היה בדיוק יום תזיין בניסן, שבו הקריבו את העומר במקדש, ולכן הם עסקו בסוגיה הזאת של מצוות העומר. אמר לאון, הדן אומרה, במי הווה, דיתהב או דיכסב, זאת אומרת, ממה עשוי העומר הזה? הוא עשוי מזהב, הוא עשוי מכסף, אמרו לו, דסאורין. העומר הזה זה מנחת שעורים. אמר לאון, וכמה הווה תימי דידה באסרה קנטרין? זאת אומרת, וכמה הוא שווה העומר הזה בכסף? אמרו לו, סגין בעשרה מים, מקסימום 10 אגורות. זה הערך שלו. אמר להם, ככה? קומו מהתענית ומהתפילה שאתם שרויים בהן. דנצחו 10 מנחון ל-10,000 קנטריה דקספה. זאת אומרת, אתם צריכים לדעת שאתם כבר ניצחתם אותי. ניצחתם אותי, 10 אגורות ששווה העומר שלכם, ניצחו את 10,000 כיכר כסף ששקלתי לאחשוורוש כדי שיאפשר לי להרוג אתכם. זאת אומרת, כשהתלמידים של מרדכי יושבים ועוסקים בעומר, והמן נפגש איתם, הוא מבין שהוא מחוסל. ונשאלת השאלה, מה קרה? מה יש במצוות העומר שפתאום גורמת להמן להבין שהוא מחוסל? אז צריך להבין שכשהם אומרים לו שהם עוסקים בעומר שהוא מסעורים, מאכל בהמה, ועם ישראל את המאכל בהמה הזה, את הסעורים העלובות האלה, מה הם עושים איתם ביום ט"ז בניסן? הם מקריבים אותם להשם על גבי המזבח, ולפני כן מניפים את העומר תנופה, ומביאים אותו לבית המקדש, ואנחנו למעשה מבטאים בזה את ההכרה שלנו, שגם הסעורים שייכים להופעת הקודש, גם מאכל בהמה בעם ישראל מביאים אותו לבית המקדש ומנפים אותו. חז"ל מתארים שהתנופה הייתה לארבע רוחות שמיים, למעלה למטה, כמו שמנענעים לולב, ככה היו מניפים את העומר, ובזה אומרים שהכל ברא לכבודו. ארבע רוחות שמיים, למעלה למטה, הכל הקדוש ברוך הוא ברא לכבודו, גם את העומר, גם את הסעורים האלה שהם מאכל בהמה ולא שווים כלום. ללמדנו שאין פירור בחיי האומה הישראלית שהוא לא מלא אור של קדושה. כשאמן נפגש עם המציאות הזאת, שאצלנו כל מרחבי החיים, כולל מרחבי החומר עד מאכל בהמה שבהם, עד הדיוטה התחתונה שבהם, הכל מלא אור של קדושה, הכל מונף לפני השם, אז אמן מתגלה בנביבותו. איך כל העולם שלו הוא ריק, הוא חסר משמעות, הוא חסר נשמה, הוא חסר תוכן אמיתי, ואז אמן מבין שהוא מחוסל. אין לו באמת כוח שמעמיד אותו. מול חיים שלמים ומפוארים, שבהם הכל אומר כבוד, הכל מבטא את קדושת השם, מול המציאות השלמה והמתוקנת הזאת, אמן מתחסל. זה בדיוק הרעיון שכאשר נולד יוסף, יעקב אבינו הבין שיש פה תשובת משקל מנצחת לאסביות. וברגע שיש יוסף, אז אומר יעקב, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. ושאלנו מדוע יש פה את הכפילות. אז אל ארצי זה ברור, כי יעקב אבינו רוצה להגיע לארץ ישראל. מה זה אל מקומי? אומר הנציב, תסתכלו במקור 8, אל מקומי, לפני שאני רוצה להגיע לארצי, אני רוצה להגיע אל מקומי, דהיינו, לערכי, שלא אהיה עובד לאחרים. זאת אומרת, מה זה אל מקומי? אל עצמאותי, שאני לא אהיה עוד עבד שלך, אלא אני אגיע אל מקומי, אל מעמדי העצמאי, שאני אהיה ריבון על עצמי. זאת אומרת, לפני שאני רוצה להגיע אל ארצי, אני רוצה להיות בן חורין. לגמור להיות משועבד לך, להיות משועבד לאדם. אבל צריך להבין שאומנם להיות בן חורין זו שאיפה של כל בן אנוש, להיות בן חורין, אבל אצל יעקב אבינו כל השאיפה להיות בן חורין זה כדי להצליח להיות עבד להשם לבדו. סליחה, כל מה שיעקב עכשיו רוצה, את העצמאות, את הריבונות, זה כדי שהוא יהיה עבד להשם לבדו, והארת הנשמה ואור הקדושה יוכל לזרוח בעד חייו בלי מציק ומעיק. אנחנו צריכים גם להבין את זה בימים שלנו, כשאנחנו נלחמים על הריבונות. ריבונות ישראל בארצם זה לא עוד פיסת שטח, אלא עם ישראל הוא עם השם, הוא מייצג את שם השם. אז אם אנחנו ריבונים על אדמתנו, זאת אומרת שמתגלה שהקדוש ברוך הוא ריבון על הארץ. כל מה שאנחנו רוצים ריבונות, זה למען ריבונות השם בעולם. אצלנו ריבונות זה לא חשבון פרטי, ביטחוניסטי. אצלנו ריבונות זה עוד יכולת של הופעת ריבונות השם בעולם. ומצד זה יעקב אבינו מבקש את העצמאות, את הריבונות, כדי שעבודת השם שלו באמת תוכל להופיע במדרגתה השלמה. ואז ראינו שיש כפילות, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. למה הוא צריך להגיד גם ואלך? כי יעקב אבינו מבין פה שזה לא רק הקטע שלו עם לבן, זה לא רק שלחני אל מקומי ולארצי, זה לא תלוי רק בזה שלבן ישחרר אותו, אלא זה תלוי קודם כל באלך שלי. אם אתה תשלח אותי זה עדיין לא יעזור, אם אני לא אלך מעצמי. זאת אומרת, אם אני לא אכיר בצורך שלי לעמול ולהשתדל ולהוביל את המציאות הלאה, קדימה, להוציא לפועל את כל הבניין השלם שהתהווה עכשיו בבית לבן. אמרנו שעכשיו התרחשה הלידה, יש פה תינוק, ואנחנו צריכים לגדל אותו, להוציא אותו אל הפועל. ולכן אנחנו צריכים להימצא בתנועה מתמדת של הליכה, של פיתוח החיים בקודש ובחול, הליכה מחיל אל חיל, חיים של מסירות נפש, להרחיב ולשכלל את בניין החיים בחול ובקודש. עוד ועוד, זה לא מספיק שלבן יפתח לנו את הדלת, זה לא מספיק של חני. צריך את הוועלך, ויעקב אבינו מכיר את חלקו, כמה עליו לעמול ולהשתדל ולהתאמץ כדי להוביל את המציאות אל מקומה השלם. ודווקא בגלל שיעקב אבינו מבין איזו אחריות מוטלת על הכתפיים שלו, לאן הוא צריך להצעיד את המציאות, אל תיקון עולם, אל הליכה מחיל אל חיל, עוד ועוד, כדי להוציא לפועל את כל מה שגלום עכשיו בתינוק הזה שנקרא בית יעקב, בית ישראל. וזו לא הליכה פרטית, אלא זו הליכה שמאפשרת לעולם את תיקונו. לכן גם מאוד מאוד חשוב לו שלחני. זאת אומרת, לא רק שאני יעקב אלך, אלא חשוב לי לא פחות מזה שאתה תפתח לי את הדלת, שאתה תשלח אותי לבן, שאתה תכיר בגודל של מפעל חיי ואתה תרצה בו. ולכן יעקב אבינו פונה ללבן בלשון בקשה. אף על פי שהנשים והילדים הם שלו, הוא מבקש מלבן, תנה לי את נשי ואת ילדיי. למה הוא צריך לבקש? אף על פי שנשי וילדיי מגיעים לו מכוח זה שעבדתי אותך בהן, אף על פי כן אני מבקש ממך לבן שאתה מבחינתך תרצה לתת לי אותם במתנה. נכון שהם מגיעים לי על פי דין כי עבדתי אותך והם עכשיו שלי, אבל אני יעקב מבקש ממך להתרומם שאתה תרצה לשלח אותי גם מצד מתנת חינם. נכון שהם מגיעים לי בכסף, אבל אני רוצה שאתה תשלח אותי מתוך מעמד נפשי של רצון לתת לי מתנת חינם, שהיית מוכן לתת לי אותם גם בלי שעבדתי אותך בהם. למה? כי אתה כל כך מכיר בערך חיי שאתה רוצה בהם לא פחות ממה שאני רוצה, ממה שאני רוצה אותם. הכיוון הזה של הפרשנות של תנה לי את נשי, אנחנו יכולים למצוא אותו בעוד מקומות בתנך. אני אתן לכם עוד דוגמה אחת. למשל, כשאברהם אבינו קונה את מערת המכפלה בפרשת חיי שרה, אז אברהם אבינו מבקש מבני חת שהם ידברו עם עפרון למענו, ויתן לי עפרון את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי, עוד פעם, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי. פעמיים אברהם אבינו אומר ויתן, יתננה לי, והמפרשים מסבירים שיתן ויתננה זה מתנת חינם, אבל מצד שני הוא אומר בכסף מלא, אז היה צריך להיות כתוב בכסף מלא ימכרנה לי. למה יתננה לי? למה ויתן? למה לא וימכור לי? אלא שצריך להבין שגם פה אברהם אבינו רוצה לקנות את המקום בכסף מלא, שיהיה פה קניין גמור. אבל הוא מבקש מבני חת שהם יתרוממו למעמד נפש כזה, שהם יהיו מוכנים לתת לו את מערת המכפלה גם במתנת חינם, גם בלי בכסף. זאת אומרת שאברהם אבינו חפץ לשייך את בני חת אל גודל האידיאל, אל גודל החזון שגלום בקניין המערה, בקניין קרקע בארץ ישראל. וגם כאן יעקב אבינו רוצה לרומם את לבן, לשייך אותו לרצות בבניין, בפיתוח הבניין, בזה שאני אלך ואני אפתח את בית יעקב ואנחנו נגיע לארץ ישראל ונכבוש אותה ונבנה את בית המקדש שיהיה אור לעולם כולו. אתה לבן צריך לרצות את זה לא פחות ממני, ולכן הוא מוסיף את המילים, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. מה הכוונה? אתה ידעת, אתה הכרת, אתה מבין מה הייתה פה איכות העבודה שלי, איך עבדתי אותך ביושר ובאמונה, במסירות רבה, ולא התחשבנתי איתך, אתה רימית אותי, עכשיו אני אעבוד פחות טוב. לא, יעקב לא נכנס לחשבונות הקטנוניים האלה, ואת זה אתה יודע לבן. אתה יודע איך אני עבדתי אותך בהשקעה רבה, במסירות נפש גמורה. זאת אומרת שדרך העבודה שלי, אתה נפגשת עם תוכן חיי האצילי, המוסרי. ולכן אתה בוודאי תרצה שהתוכן הזה יתפשט, והתרחב, והמוסריות והטהרה הזאת תהיה נחלת האנושות כולה. אז מכיוון שאתה ידעת את עבודתי, את איכות עבודתי, וכמה הרווחת מזה, וכמה זה היה לך טוב, וכמה זה לטובתך, אז ברור שאתה תרצה את זה, שהדבר הזה ימשיך בעולם, ושיהיה עם, שכל החיים שלו יהיו הופעה של המוסר ושל האצילות הזאת. ובאמת בפסוקים הבאים שאנחנו לא נלמד איתם, אנחנו רואים שיעקב הצליח להרים את לבן, להכיר שכל הברכה שהייתה לו בזכות יעקב, זה יברך אותי, ויברך אותי השם בגללך. לבן מודה שהוא זכה לברכת השם בזכות יעקב, ובשלב ראשון הוא כן רוצה לעזור לו לפתח את כל בניין בית ישראל. אמנם זה התעלות של לבן לשבריר שנייה היסטורי, ואחר כך הוא רדף אחריו ורצה להרוג אותו, אבל בכל אופן אנחנו רואים שמתוך רוממותו של יעקב, הוא מצליח לרומם את לבן, לשחרר מתוכו, ואפילו לאיזשהו שבריר שנייה היסטורי, איזושהי הכרה באמת. ויש חשיבות מאוד גדולה לרגע ההיסטורי הזה, אפילו שהוא שבריר שנייה. כי זה רגע שבאמת מגלה מה תמון עמוק עמוק במציאות, וכמה כל הרשע זה הכל קליפה אחת אטומה ואהבה שצריך להסיר אותה. אבל באמת על כן נקווה לך, באמת יש תקווה לתיקון העולם, כי ביסודו העולם הוא טוב, העולם באמת שואף למוסר, לצדק, ליושר, ובמעמקיו הוא באמת חפץ בפיתוח החיים של עם ישראל. עד כאן להיום, בהצלחה וכל טוב, ונשאר לנו עוד שיעור אחד, בעזרת השם אנחנו נדבר על יוסף ואחיו, שיעור מסכם של השנה. כל טוב ובהצלחה.